אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חבר הכנסת אביחי בוארון, ליכוד. שלום.
שלום וברכה.
מה שלומך?
טוב להיות פה.
אתה בסבב רעיונות.
אני משתדל לעשות את עבודת ההסברה והייצוג נאמנה.
מה, אנחנו מתקדמים לקראת בחירות?
אני מעריך שלא, אני מעריך שחוק הגיוס יתקדם ובעקבותיו יבוא גם תקציב, ואנחנו ניכנס למערכת הבחירות באופן רשמי באזור חודש יוני, 3-4 חודשים לפני מועדם המקורי.
שזה?
שזה אוקטובר 26.
אני מדבר על בערך עוד שנה, 10 חודשים.
10 חודשים.
אוקיי.
נכון.
ואתה מעריך שחוק הגיוס...
9 חודשים.
9. ואתה מעריך שחוק הגיוס יעבור.
אני מעריך שכן, אני אגיד גם למה, דוד, בגלל שחוק הגיוס בעצם עונה על שני צרכים. צורך אחד הוא הצורך הישראלי הכולל לעוד חיילי מילואים, עוד חיילים סדירים. זה צורך בסיסי, אנחנו רואים את בנינו ואחינו, ולפעמים גם את הורינו, מגויסים מאות ימי מילואים בשנתיים האחרונות, וזה דבר שהוא... כמעט הייתי אומר מפרק משפחות, אבל פוגע בוודאי גם בתא המשפחתי וגם במקומות העבודה ובמשק ובכלכלה, ואנחנו צריכים פה עוד חבר'ה שיסעו בנטל ויכנסו מתחת האלונקה הזאת. זה פעם אחת. פעם שנייה, בסופו של דבר אומר הציבור החרדי, תסדירו את המעמד של החבר'ה שלומדים תורה, שגם מעמדם יהיה מוסדר, ואני מקבל את הדרישה הזאת, הבקשה הזאת, ויש הסכמה חברתית ישראלית להותיר את אלה שלומדים על ספסל הלימודים, אלה שבאמת לומדים, וגם את זה צריך, ולכן חוק הגיוס נכון לכולם וטוב לכולם. זה לא חוק ההשתמטות, זה חוק הגיוס שיביא תוך 3 שנים 16,500 חיילים, תוך 5 שנים 50% מהשנתון, וזה התפתחות אבולוציונית מאוד מאוד טובה.
אבל תראה, כשאתה צופה בטלוויזיה בדרך כלל לא ב-14 אבל ב-12 ו-13, אתה רואה את החברים שלנו, האחים שלנו, חלקם, שעומדים וצורכים, נמות ולא נתגייס. מה אתה עונה להם?
תראה, בכל מגזר, יש שוליים קיצוניים, לעתים עברייניים, שתופסים את הנפח התקשורתי ואת החלל הציבורי, אבל מספרם בחברה או במגזר מעט מאוד, אם בכלל. אני יכול לקחת לך את אותו נוער ביהודה ושומרון שמתנהג באלימות מופקרת, והוא צובע את כל ציבור המתיישבים, התושבים ביהודה ושומרון, ולא בצדק. אני יכול לדבר על המשתמטים או אלה שצורכים נמות ולא נתגייס. אני יכול לדבר איתך על העבריינות בתל אביב, היא לא צובעת את כל התל אביבים, אבל אפשר לדבר. אין לדבר סוף. בכל מגזר יש את השוליים הקיצוניים שלו. גם במגזר החרדי, אלה שצועקים נמות ולא נתגייס, הם שוליים, ואסור לנו לתת להם להכתיב את הקצב. גם החרדים, אני מדבר עם ח"כים חרדים, עם פרנסי המגזר החרדי, מתעלמים מהם. היום ראינו התקפה על ביתו של ינון אזולאי. הצמידו מאבטחים עכשיו לגפני וליעקב אשר, לרב גפני וליעקב אשר. גם הם סובלים מנחת זרועם של הקיצוניים האלה, המשוגעים האלה, וצריך לשים את זה בפרופורציה, לא להתייחס לרעש רקע.
לפי הסקרים האחרונים, אמר כבר מי שאמר, סקרים זה טוב להתבשם, אבל לא כדאי לשתות. אבל למרות הכל, אתה יודע, זה מעיד על איזושהי מגמה. לפחות לפי המגמה האחרונה, הליכוד מגביר את כוחו, אבל אני שוב אומר, בזהירות הראויה, לא הליכוד עם נתניהו בראש, ולא הצד השני, שזה האופוזיציה, מצליחים להביא לאיזשהו שוויון שאולי יישבר על ידי מי מהם. ואנחנו לא יודעים מה קורה. מה שכן, כבר נאמר על ידי לפחות שני חברי כנסת, שהם לא פוסלים את נתניהו, שזה בקדנציה הקודמת, המשפט הזה לא נאמר. תעשה לי איזושהי תובנה למה התכוון המשורר, שהוא אומר, אני לא מתכונן להחרים אף אחד. אמר את זה בנט, אמרו את זה אחרים.
תראה, גם בנט וגם האחרים רוצים בעצם לזכות בקולות הימין. אבל ימין לא יהיה שם, ראינו שבנט לא יקבל כל אחד מהימין, בוודאי לא אחרי שהוא בגד פעמיים, פעם אחת בבוחרי הציונות הדתית, כשהוא עמד בראשם ופורר ופרק את הציונות הדתית, ופעם שנייה כשהוא קיבל עכשיו את קולות הימין, או בבחירות הקודמות את קולות הימין, והלך להקים מפלגה, או ממשלה, סליחה, קואליציה, עם האחים המוסלמים של מנסור עבאס. לכן הימין דחה אותו מקרבו והקיא אותו מקרבו. דרך אגב, עכשיו הוא משתמש...
הוא מקבל די הרבה מנדטים.
לא מהימין, רק מהשמאל, עכשיו הוא משתמש בשמאל. למה? למאווייו האישיים, הפוליטיים, ועכשיו הוא, השמאל הוא האידיוט השימושי שבנט משתמש בו. אז זה לגבי בנט. לגבי מה שקורה בין הגושים ימין ושמאל, אני חייב להגיד לך, דוד, תשמע, בבחירות הקודמות, אם אתה זוכר, הימין הגיע ל-56-57 מנדטים. לאחר הבחירות, סיימנו את הבחירות עם 64-68 מנדטים.
סער הצטרף.
עם גדעון סער, נכון. זה בדיוק מה שיקרה עכשיו. אנחנו נמצאים עכשיו, אמנם בסקרים בערוץ 12 במצב פחות טוב, בערוץ 13 במצב פחות טוב, בסקרים בערוץ 14 או בערוצים הלאומיים נמצאים במצב יותר טוב, אפילו הרבה יותר טוב. אני חושב שהימין, מצביעי הימין, לא מגיבים לסקרים, ודאי לא כשהסקרים מגיעים מערוצי התקשורת משמאל. המצביעים הימניים מגיבים לסקרים כשמדובר בסקרים אך ורק מימין, ולכן התמונה שאתה רואה בסקרים משמאל היא תמונה לא נכונה שאינה משקפת את המציאות. אנחנו נמצאים פחות או יותר בתווך של 60 ימין 60 שמאל, ואנחנו צריכים, או זה הסדר גודל, ואנחנו צריכים כמצביעי ימין, כאנשים לאומיים, ככה אני מתייחס לעצמי, גם לחלק ממאזיניך כאן בתחנה הזאת, לעשות הכל כדי להבטיח את ניצחון המחנה הלאומי, את הצלחת המחנה הלאומי בבחירות, כיוון שיש לנו עוד אתגרים גדולים מאוד לפתחנו, וכמו שהתמודדנו עם האתגרים בקדנציה הנוכחית, אנחנו לא בבחירות עדיין, אבל באופן כללי, כמו שהתמודדנו עם האתגרים בקדנציה הנוכחית, אני מדבר מהרגע שפרצה מלחמת השביעי באוקטובר, מלחמת התקומה, מאז אנחנו מחזית לחזית, ניצחנו בכל החזיתות, והבאנו תיקונים גם בתחום הרפורמה המשפטית, תיקון מערכת המשפט, ועוד כהנה וכהנה, ואנחנו צריכים להמשיך את המהלך שהתחלנו, כדי לשמר את ההישגים שהשגנו.
תראה, בנט אמר, כמו שאמרתי קודם, אני לא פוסל. אתה פוסל את בנט?
אני לא פוסל אף אחד מהמנהיגים הציוניים במפה הפוליטית, גם לא את בנט כעיקרון. ברמה האישית, אני לא הייתי עושה עסקים עם נפתלי בנט, אני חושב שאי אפשר לסמוך עליו. אני חושב שהמילה שלו לא מילה.
אבל אתה לא פוסל אותו לקואליציה.
אני לא פוסל
אף אחד.
כיוון שאני לא פוסל את מצביעי בנט, כיוון שהם לא פסולים בעיניי, הם טועים בעיניי. אבל נפתלי בנט ברמה האישית, ואני לא מדבר על אף אחד ברמה האישית, אבל אני חושב שהוא ייחודי בגבולות הגזרה שהוא פרץ, באופן שהוא באמת תמרן את כוחו הפוליטי, לקחת את מדינת ישראל למחוזות של שבר ומשבר. תראה מה הוא עשה, איש עם 6 מנדטים, הפך את עצמו לראש הממשלה במניפולציה שאין שני לה, לא הייתה כדוגמתה בהיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל, וזה דבר שלא יעשה. אני חושב שהאיש, אי אפשר לסמוך עליו.
טוב, בוא נמשיך. נתניהו הודיע שהוא תומך בהקמת ועדת חקירה בהסכמה רחבה, אבל אין. ולכן לא תהיה הסכמה מצד האופוזיציה למהלך שהוא לא יהיה ועדת חקירה ממלכתי. את זה אנחנו כבר יודעים. אז אתה אמרת, אנחנו צריכים שכולם יהיו שותפים, ושמעתי את הרעיון שלך בערוץ 14, וגם בערוץ אחר, ואמרת בצורה מאוד ברורה. אבל השאלה נשאלת היא, ברגע שאתה לא מקבל את הוועדת חקירה הממלכתית כמו שחלק גדול מהציבור רוצה, אתה בעצם פוסל חלק מהם, ואתה אומר להם, כולכם נחשב פחות. או שהם אומרים על עצמם, אנחנו לא נהיה שותפים למהלך הזה. מה אתה עונה להם?
תראה, אני אגיד לך, דוד. מבחינתי המטרה של ועדת החקירה היא קודם כל, בראש ובראשונה, עוד לפני שלב המי השם, לרדת לחקר האמת כדי למנוע מצב שבו טבח השביעי באוקטובר ישנה, יחזור, יקרה שוב, אם לא במשמרת שלי אצל הילדים שלי, ואם לא אצל הילדים אצל הנכדים שלי. אנחנו כחברה וכעם חייבים לעשות הכל כדי למנוע הישנות מקרה כזה כמו טבח השביעי באוקטובר.
אני חושב שעל זה כולם יסכימו.
זה עיקרון הברזל. כדי להגיע, כדי לממש את העיקרון הזה, אנחנו צריכים לחקור מה באמת קרה פה. איך קרה לנו כדבר הזה שביום אחד, בהפתעה מוחלטת, הסתערו עלינו בנשק קל וברכבים קלים, המון שטבח ב-1200 מבנינו ובנותינו. אני לא רוצה לחזור על הטבח היום ונורא, זה מסוג הדברים שקרו לנו בגולה, בפרעות תח ותת או בפרעות תרצב פה בארץ ישראל. זה לא יכול לקרות, פטרפת, זה לא יכול לקרות, קריטת איברים, שריפת תינוקות, אונס, אסור שזה יקרה לנו, אסור שזה יקרה לנו שוב, אנחנו צריכים באמת לחקור, דריל דאון לחקר
לא,
האמת, לרדת
לא...
לחקר האמת, רק רגע, סליחה דוד שאני, אני רוצה להמשיך את המהלך ברשותך, כדי שהממצאים יזכו לאמון הציבור, אנחנו צריכים להעמיד אנשים שיהיו קונצנזואליים, לא מזוהים עם הימין.
תן לי דוגמאות.
אני אתן דוגמאות. לא מזוהים עם הימין, לפני כן העיקרון. לא מזוהים עם הימין ולא מזוהים עם השמאל. אנשים שהם אנשי מקצוע מובהקים, גם מבחינה משפטית, גם מבחינת תחומי מקצוע אחרים שנצרכים לחקר האמת. דוגמה. אביגדור רעלני הוא דוגמה מצוינת.
גיבור ישראל.
גיבור ישראל. איש שאמון על רוב מוחלט של הציבור. אתה יודע, תמיד בקצוות יש מישהו שיכול להגיד, אביגדור רעלני לא מתאים לי. אבל ככלל, איש שאמון על הציבור הישראלי, איש שפי וליבו שווים, איש מקצוע מבחינה צבאית, הוא יכול...
ולא מזוהה פוליטית.
ולא מזוהה פוליטית, כמובן. אני יכול לחשוב גם על השופט אלרון, שהוא אינו מזוהה פוליטית. שופט בדימוס, איש משפטן, שופט בדימוס מבית המשפט העליון, לא שופט שלום, לא ששופטי שלום הם מעוטי יכולת, אבל מן המפורסמות שאינן צריכות ראיה שהוא בקי ויודע את המישור המשפטי שנדרש לבדיקה כזאת. אני יכול לחשוב, וזו דעתי, אפילו שיש יגידו שהוא מזוהה פוליטית, על דוקטור יובל שטייניץ, פרופסור היום יובל שטייניץ.
היה חבר הליכוד.
היה חבר ליכוד,
נכון. שר בליכוד.
נכון, אבל אני חושב שגם בשמאל, יעידו עליו שהוא איש מקצוע חריף,
אשתו שופטת,
נכון, רעייתו שופטת, אבל עזוב את ההקשר המשפחתי, אבל הוא אדם שחתום על כמה גילויים ישראלים, גם כיו"ר ועדת חוץ וביטחון, שכשהוא חתר לחקר הכור בסוריה, כשהקהילה הביטחונית עצמה עיניים, והוא חתום על מתווה הגז שמכניס למדינת ישראל המון המון כסף ומטייב את מצבם של אזרחי ישראל, בניגוד לגורמים כאלה ואחרים שהתנגדו לזה, ויש עוד כמה וכמה פרויקטים שהוא קידם קדימה בניגוד לחשיבה הקונצנזואלית. אדם שיש לו שכל ישר, שמציב את סימני השאלה במקום הנכון כפילוסוף, וזה עוד דוגמה. יש, אני בטוח, עוד הרבה מאוד דוגמאות, דוד, שהציבור יסכים שהן דוגמאות קונצנזואליות, שאפשר להתכנס בהן ואפשר ממילא לסמוך על ממצאיהם כממצאים אמינים ורציניים ומקצועיים. זה האתגר שלנו עכשיו, האתגר של הממשלה הזאת, לבחור את הוועדה הזאת. זה הסיפור.
טוב. לפי הצעת החוק שאתם מגישים, כשמפלגה חדשה הולכת להתמודד, היא צריכה לסיים את חובותיה בעבר. זה ברור שזה נגד בנט.
לא.
למה לא?
גם יועז הנדל חתום על מפלגת דרך ארץ שחייבת 4 מיליון
טוב,
שקלים.
טוב, שניהם ככל הנראה...
אז אני אומר לך שגם אם היה אדם בימין...
הייתם מגישים את אותה הצעת חוק?
אני הגשתי את הצעת החוק.
זה אני שואל אותך.
זאת הצעת חוק שלי. אני לא הגשתי אותה כנגד בנט אישית או כנגד יועז הנדל אישית. דוד, אני הגשתי את הצעת החוק הזו כי יש פה לקונה משפטית. הרי בעולם העסקים, ואתה מכיר את עולם העסקים, כשאדם פותח חברה ונשאר בעל חוב בחברה הזאת, הוא לא יכול לפתוח חברה חדשה. עכשיו, לא ייתנו לו. לא ייתנו לו לפתוח חברה ולעקוץ שוב ספקים ולהישאר בעל חוב במיליוני שקלים, בין אם זה לציבור, לבנקים, או לנושים פרטיים, או חייבים בעלי חוב פרטיים. זה לא קורה. קוראים לזה בעגה המשפטית עוקץ. בדיני חברות יש לזה, יש לזה מכשירים שבאים להגן על עולם העסקים, אם זה הרמת מסך, או פשיטת רגל וכו' וכו', או כינוס נכסים. בעולם המפלגות, סליחה, אין מכשירים משפטיים לתקן מצב כזה. ויש פה לקונה. אני חושב שהלקונה קיימת בגלל שאף אחד לא העלה על דעתו שמישהו שנשאר חייב לציבור 20 מיליון שקלים, כמו נפתלי בנט, יבוא שוב לדרוש את אמון הציבור. לפני שאתה דורש את אמון הציבור, לך תחסה את הכסף שאתה חייב לו. אבל לא, אצלנו זה כבר הפך למודה.
החוק הזה...
פתחתי את מפלגת הבית היהודי, ישרתי שם 3 מיליון שקלים, בסדר. פתחתי עוד מפלגה ימינה, ישרתי שם 17 מיליון שקלים, בסדר. עכשיו אני פותח את מפלגת בנט 2026, אולי אני אשיר שם שוב מיליוני שקלים, מה אני אגיד אז? בסדר, נפתח את בנט 2030.
איפה היא נמצאת ההצעה?
לא יכול לקרות. ההצעה לצערי רק בקריאה טרומית על שולחן המליאה, שולחן הכנסת, כיוון שאנחנו, כל פעילות החקיקה בעצם די מושבתת, כיוון שכולם מחכים לחוק הגיוס שישחרר את הפקק, אבל ברגע שהפקק ישתחרר, ואני מקווה שזה יקרה בשבוע הקרוב, בימים הקרובים, אנחנו נראה את ההצעה הזאת מתקדמת מהר מהר, ודרך ועדת הכנסת אגב, אצל חברי יו"ר הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, ואנחנו נקדם את הצעת החוק הזו מהר מהר, כדי להביא אותה לשנייה ושלישית, כדי לעשות דבר אחד, לא למנוע מבנט להתמודד, אנחנו דמוקרטים, וכל מי שרוצה שיתמודד, אלא כדי לומר דבר אחד, הכסף הראשון שנכנס למפלגה לא הולך לקנות שלטים חדשים, אלא הולך לשלם את השלטים הישנים, זאת המטרה, תתמודד! אבל תשלם את החובות שלך.
טוב. לפני מספר חודשים, במאמר שכתבתי במעריב, כתבתי שלטראמפ מגיע פרס נובל לשלום. הוא יחזיר את החטופים שהשד יודע מתי הם היו מוחזרים לולי הלחץ שלו, אבל הוא אמר איזה משפט ששנוי במחלוקת. והמשפט הוא, תנו לביבי חנינה. מה אתה אומר על המשפט הזה?
קודם תרשה לי דוד להתייחס לאמירה הראשונה שלך. טראמפ לחץ בכל כובד משקלו לשחרר את החטופים.
והצליח.
והצליח, ואכן שחררנו 252 חטופים מתוך 255. יש לנו עוד שלושה חטופים שם, שני ישראלים כמובן, ועוד אזרח זר, ואנחנו מחויבים להביא את כולם. שמעתי שמטה למשפחות החטופים מתפרק עכשיו.
לא, לא, הוא חזר בו.
הוא חזר בו.
זה הייתה איזה ידיעה בתקשורת, אבל הוא ממשיך.
אני חושש שהוא חזר בו רבי שפורום תקווה, שגם הוא מטפל בעניין החטופים מימין, החליט, לא החליט, הודיע שהוא מחכה עד החטוף האחרון ורק אז ישקול להתפרק, אבל נעזוב את זה רגע בצד. אני רוצה, מה שרציתי לומר הוא, שאילולא היינו מפעילים כוח צבאי על חמאס, ברצועה, על העיר עזה, וכפסע מכיבוש העיר עזה באופן מוחלט, לא היינו מגיעים לאותו סיכום ששחרר את החטופים. זאת אומרת, ראש הממשלה הוביל מלמטה, כמובן עם כוחות צהל, את הלחץ הצבאי, קיבל את ההחלטה ללחוץ מלמטה את הלחץ הצבאי, ומלמעלה שליחיו של הנשיא והנשיא עצמו הביאו את ההישג המדיני, ואילולא היינו הולכים בקו הזה שראש הממשלה הוביל, לא היינו משחררים את החטופים.
שמע, אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, חבריך באופוזיציה אומרים דבר נורא פשוט, מה אתם מבלבלים את המוח? אתם לפני שנה יכולתם להחזיר את כולם, ואני שואל אותך, מה התשובה שאתה נותן להם?
דוד, המטרה של המלחמה הזאת, אני אומר את זה ללא חלוס רק, כי היא לא להחזיר חטופים, היא גם להחזיר חטופים, אבל המטרה של המלחמה הזאת היא להכריע את שלטון חמאס צבאית וארגונית, לפרז את הרצועה מנשק, לדאוג שהרצועה לא תהיה שוב איום על ישראל, ולפרק את חמאס מנשקו. אם היינו הולכים לפני שנה לסיכום כמו שהשמאל רצה, היינו יוצאים לגמרי מהרצועה.
סינואר היה נשאר, חמאס היה נשאר,
חיזבאללה היה נשאר, הכל היה נשאר, ואנחנו היינו מחוץ הרצועה.
השחותים היו נשארים.
היום אנחנו 53%, 53% בתוך הרצועה, החמאס על 47% מתוך הרצועה, אנחנו שולטים באש, אנחנו מחרסמים את יתר תשתיות הטרור ברצועה עצמה, חמאס בין הכוונות של לוחמי צהל, וכל פעם שחמאס זז הוא חוטף, המצב הוא אחר לגמרי, המלחמה לא הסתיימה, צריך לומר את זה, היא לא הסתיימה, גם כשטראמפ אמר המלחמה, war is over הוא אמר, אבל באותה נשימה, יום יומיים לאחר מכן הוא אמר, אם חמאס לא יתפרק מנשקו, אנחנו נחזור לפרק אותו מנשקו, ומי שיפרק אותו זה לא אף אחד אחר, רק חיילי צהל. אחרי המלחמה לא הסתיימה, היא תסתיים כשחמאס יתפרק מנשקו, וכל החלומות של השמאל, על זה שיכולנו לעשות את זה קודם, אם היינו עושים את זה קודם, לא היינו משיגים את מטרות המלחמה, לא היינו מביאים ביטחון לישראל.
אמרת, כדאי שהנשיא ישחרר את המדינה מהדבר הזה. איזה דבר? חנינה.
אתה מדבר על החנינה. כן, תשמע, דוד.
בהמשך לשאלתי הקודמת.
אני מבין. תשמע, דוד, ראש הממשלה מנהל, מוביל את מדינת ישראל. בסופו של דבר ראש ממשלה זה ראש ממשלה, לא משנה מי, הוא מוביל את מדינת ישראל בדרך חתחתים, דרך מורכבת מאוד של חזיתות רבות, החוטים בתימן וירדן מיליציות שיעיות וסוריה עם כל מה שקורה בסוריה וחיזבאללה וטורקיה עם כל המורכבויות המדיניות שם, ו יש פה מלחמה הסברתית, יש פה מלחמה, חמאס כמובן, לא הזכרתי. ובתוך הסיטואציה האנומלית הזאת, ראש הממשלה נדרש להתייצב יומיים בשבוע בבית המשפט. וזה דבר שהוא, אני לא יודע איך הציבור ואיך אנחנו כחברה עוברים עליו בשתיקה. עכשיו יגיד מי שיגיד, אבל ראש הממשלה אמר שהוא יכול לנהל את ענייני המדינה. אבל אנחנו רואים שני דברים. אחד, שכשראש הממשלה אמר את זה, לא פרצה מלחמת התקומה, מלחמת השביעי באוקטובר, והיינו בעולם נסיבתי אחר לגמרי, פעם אחת. פעם שנייה אנחנו רואים שכל התיק הזה מתפרק, שבית המשפט אומר לתביעה, תמחקו את סעיף השוחד כי לא יהיה פה שוחד, שהחוקרים אומרים כעדים,
אבל הפרת אמונים זה עדיין סעיף,
נדרשנו לפברק פה או למתוח סיכומים וטבלאות אקסל על מה יתקבל ומה לא יתקבל. אני אומר לך דוד, הכל יתפרק במשפט הזה והכל מתפרק במשפט הזה נוכח הפיחות האדיר שיש בסעיפי האישום. לא היה נכון כחברה לשחרר את מדינת ישראל ואת עם ישראל מהעול הזה?
בחנינה? איך אפשר?
בכל דרך.
לא, אתה אומר בכל דרך, אבל אני, אתה יודע, אלוהים מצוי בפרטים.
אני חייב להגיד לך משהו.
רגע, שנייה. אתה יודע, למעט מקרה אחד של קו 300, שאתה זוכר אותו, נאשם צריך להודות, ואז אפשר לתת לו חנינה. תקן אותי אם אני טועה.
אז יש תקדים.
אוקיי, אני יודע.
לא צריך להודות כדי
קו 300.
אז קו 300.
אז זה המקרה מאוד מיוחד.
וזה לא מקרה מיוחד?
מיוחד במינו, כן.
ולכן צריך ללכת לשם. עכשיו אני אגיד לך משהו, אני רוצה לחדד את המבט. אני אוהב מאוד את ראש הממשלה, ברמה אישית. הוא מנץ', הוא איש שנעים להיות במחיצתו. אני מחבב אותו. אני לא אומר את זה בגללו. במרכאות הוא לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה עם ישראל, זה הציבור, זאת מדינת ישראל, והוא כמשרת ציבור מעניין אותי. הוא כשליח ציבור מעניין אותי. אני משתמש במרכאות בראש הממשלה שמשרת את עם ישראל. וכאיש עתיר זכויות עם כישורים מטורפים, שאני לא יודע מי היה מוביל את מדינת ישראל בדרך חתחתים בשנתיים, שנתיים וחצי האחרונות, באותה רמת הצלחה. יותר טוב ממנו, אין, אני לא חושב שיש אדם כזה במדינת ישראל. לא לחינם ההשגחה, ואני אדם דתי ומאמין, לא לחינם ההשגחה בחרה בו כדי להוביל אותנו במשברים שהתרגשו עלינו בשנתיים וחצי האחרונות. והוא עושה את זה בצורה פנומנלית. עכשיו אני אומר, הצורך והאינטרס הלאומי לשחרר אותו ואותנו מהעול הזה, כדי שהוא יעשה את זה הרבה יותר טוב עם הרבה יותר פניות. אז בואו נעשה את זה.
תראה, אתה זוכר את אולמרט, בוודאי. ראש הממשלה היום אמר לאולמרט, אתה לא יכול להמשיך ולכהן משהוגשה נגדך או משהוגש נגדך כתב אישום. אתה מכיר את זה. אז מה יש לך לומר?
קודם כל, אני חושב שראש הממשלה אז טעה. למה? כי החוק...
החוק מחייב למעט הלכת פנחסי שלא מאפשר לשרים.
לשרים אין אפשרות.
וזה לא סתם, כי כך זה היה.
לשרים אין אפשרות כשתלוי ועומד כנגדם
כתב אישום,
לשרת כשרים.
נכון.
אגב, גם זה לא טוב, בגלל שזה אומר שכל זמן שיועץ משפטי או פרקליט מדינה רוצה להוציא שר מתפקידו, הוא פשוט יכול להגיש כתב אישום. ובזה יסתיים הסיפור. זה דבר שהוא מאוד מורכב. אבל תעזוב שנייה את השרים. ראש ממשלה יכול לכהן גם עם כתב אישום מוגש נגדו, ובלבד שלא הורשע בדין. אני אומר, עכשיו יש כתב אישום נגד ראש הממשלה, כתב האישום הזה הולך...
מה צריך לעשות? לעצור את זה?
יש אדם אחד שיכול, או שניים, שיכולים לעשות את זה. או יועצת משפטית לממשלה, שתדחה את המשך המשפט, יש לה סמכויות בחוק לדחות את המשך המשפט, או לבטל את כתבי האישום, או נשיא המדינה, כמו שהיה בקו 300, ייתן חנינה, יבטל את ההליך המשפטי, וישחרר את מדינת ישראל מהריחיים האלה, שלא מאפשרות לה להמשיך ולהתנהל בצורה מיטבית, מול האתגרים שעומדים לפתחה.
בשבוע שעבר...
אגב, אני חושב עוד מילה אחת, דוד. תראה, בצרפת נהוג חוק, שאומר שלמיטב זיכרוני ראש ממשלה או נשיא...
זה נכון, בצרפת.
שהוגש נגדו...
זה נדחה עד סיום כהונתו.
אני אומר מה שטוב לצרפת. יכול להיות טוב גם לישראל. לא כל מה שטוב לצרפת טוב לישראל, אבל בנקודה הזאת, אם זה טוב לצרפת, מדינה דמוקרטית, ליברלית, רצינית, עם מסורת של מאות שנים, נוקטת בקו הזה, אני חושב שגם אנחנו יכולים לנקוט בקו הזה. לא מדובר בשחיתות מוסרית או משהו מסוג זה.
התראיין כאן סגן ניצב בשם אשר בן ארצי, בדימוס. הוא חקר את פרשת שדה תימן ואת הסרטון שהוא טוען שהוא מזויף, מבושל, ולא בעצם נותן תמונה נאמנה של מה שקרה. והוא הביא לי לכאן לאולפן פריים אחרי פריים מצולם, והוא אומר לי, תראה, לפי מה שאני רואה פה, זה בושל בצורה אפילו היית אומר שלומי אלית. אני לא מומחה ולכן לא בדקתי את זה, אבל אני חושב שברגע שמופיע אדם מכובד כזה, שיש לו עבר מפואר במשטרה, ותפקידו לבדוק, לא תפקידו, אבל הוא רצה לבדוק את זה, והוא אומר, זה מבושל. אז אנחנו יודעים כבר שיש כאן פרשה שלמה של חוסר אמינות ודיווח כזה וכו' וכו' וכו'. כשמתווסף לכאן עוד נושא כמו יכול להיות שזה מבושל, מה אתה חושב צריך לעשות עם התפוח הזה, תפוח אדמה שהוא ממש לוהט?
תראה דוד, מה שקרה זה שארגון בוחרים בחיים הגיש עתירה לבית המשפט לבחון את הדבר הזה, את הסרטון ואת הדרך שבו הוא הודלף לתקשורת. ובית המשפט קיבל את עמדת הייעוץ המשפטי לממשלה, שאמר את הדבר הבא. התכנסה ישיבה ב-15 בינואר 2025 של בכירי מערכת המשפט, מערכת אכיפת החוק. אני מדבר על היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה. אני מדבר על פרקליט המדינה עמית אייסמן, על המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים אלון אלטמן, על המשנה לפרקליטת ליועצת המשפטית לממשלה פלילי שרון אפק, על המשנה ליועצת המשפטית לממשלה,
איך אתה זוכר את כל השמות האלה?
הדין הבינלאומי דוקטור גלעד נועם, על ראש מחלקת בגצים ענר אלמן, ואני מדבר על סגן הפצרית עשאל גל, שהוא זה שביצע את הבדיקה בפרקליטות הצבאית הראשית. כל החברים האלה גיבשו דבר שהם קראו לו עמדה אחידה. הם הגישו את העמדה האחידה הזו בדוח מיוחד לבית המשפט העליון. והם הודיעו לבית המשפט שהעמדה האחידה שלהם, אני קורא לזה העמדה הממסדית שלהם, העמדה האחידה שלהם היא שהבדיקה שמבוצעת בפרקליטות הצבאית היא עצמאית, מקצועית, ונעשית על פי הנהלים שקבעה היועצת המשפטית לממשלה. אין להטיל בבדיקה שום דופי, היא נעשית ללא כחל וסרק ויורדת לחקר האמת.
למה לא מוחקים את התביעה הזאת?
מה שהתברר לאחר מכן כבדיקה פיקטיבית שבוצעה בפרקליטות. עכשיו החברים הנכבדים האלה, ראשי מערכת אכיפת החוק, יכלו לשאול את עשאל גל, סגן הפצ"רית, אלוף משנה, תגיד, אתה בדקת את הקצינים, שאלת, חקרת את הקצינים בפרקליטות הצבאית הראשית, 8 קצינים שהיו בקבוצת הוואטסאפ שידעה על ההדלפה הזאת, חקרת אותם? הוא היה אומר להם, לא, לא חקרתי אותם. הם היו אומרים לו, אז למה אתה לא חוקר אותם? הם יכלו לשאול אותו, תגיד, שאלת את הדוברת של הפרקליטות הצבאית הראשית ושל הפרקליטה הצבאית הראשית, אם היא קשורה, יודעת, מי ידליף את הסרטון, איך הוא בושל? הם לא שאלו אותו, או שהם כן שאלו אותו ועצמו עיניים. הם יכלו לשאול אותו גם, למה לא גבית עדות ממתן סולמש, אלוף משנה, התובע הצבאי הראשי שרצה לתת עדות? הם לא שאלו אותו, או שהם כן שאלו אותו ועצמו עיניים. את כל סימני השאלה האלה יחקור אותו חוקר, המשטרה הייתה אמורה לחקור את זה, אבל החקירה הלכה לראש אגף חקירות בועז בלט. ובועז בלט
שגם בו מטילים
לפי מה שהתפרסם
כן, אני אומר, בתקשורת
לפי מה שהתפרסם, אסר לחקור את היועצת המשפטית לממשלה כיוון שהיא שומרת סף. איפה נשמע כדבר הזה? מה זאת אומרת? האם ראשי מערכת אכיפת החוק ידעו שהסרטון מודלף, שהסרטון בושל, והם היו חלק מהטיוח?
אתה שואל את השאלה, אתה לא קובע פה.
אני לא קובע פה, אני שואל את השאלה, אבל את השאלה הזאת היה צריך לחקור. ואף אחד מראשי הפרקליטות לא נחקר בשאלה הזאת. ואומר בית המשפט העליון, השופטת וילנר, שראשי מערכת אכיפת החוק והיועצת המשפטית לממשלה יצטרכו להישאל על הדבר הזה. ואני אומר לך, דוד, התשאול הזה יהפוך לחקירה, והוא יהפוך לחקירה בעזרה. והוא יהפוך לחשדות, וככל שהיועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה וחבר מרעיהם שהשתתפו בבדיקה בישיבה הזאת יחשדו בטיוח, הם לא יוכלו להמשיך עוד בתפקידם. עכשיו אומרים לי, זאת המטרה שלכם. המטרה שלי היא חקר האמת. לא יכול להיות שראשי מערכת אכיפת החוק יהיו חשודים בפלילים, יהיו חשודים בהגשת תציר כוזב לבית המשפט, יהיו חשודים בהגשת עדות כזב לבית המשפט. זה לא יכול להיות. זה ליקוי מאורות. זה אומר שמלמעלה עד למטה, כמו איטליה בזמנה, הכל כאן מושחת. אני לא מוכן לחיות במדינה שהכל כאן מושחת. לא רוצה לחשוב שזה המצב פה. ראשי מערכת אכיפת החוק צריכים להיות ישרים וברים, צריכים כשלג. ולכן הם לא יוכלו להמשיך בתפקידם אם יהיו נגדם חשדות.
חבר הכנסת אביחי בארון, תסתכל על השעון. כן. עברו 30 דקות ביאף. כן. תודה רבה לך.
נכון, תודה רבה על האירוח.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.